כן. יש ברייתא שמופיעה בגמרא בפסחים בדף א עמוד ב. כתוב בברייתא כך: תנו רבנן, אני לא אקרא את כולה, אני קורא חלק קטעים מהברייתא. תנו רבנן, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתכם. מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר, לא ייראה לך שאור ולא ייראה לך חמץ בכל גבוליך. ואת הברייתא שואלת, לשם מה התורה כותבת לא יימצא בבתיכם? הרי כבר כתוב לא ייראה לך שאור ולא ייראה לך חמץ בכל גבוליך. עונה הברייתא, לפי שנאמר לא ייראה לך שאור, של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. זאת אומרת, פסוק לא ייראה לך שאור, היינו אומרים דווקא חמץ שלך אסור שיהיה אצלך, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. מה? לא, אני לא צריך, תודה רבה. אבל אתה לא צריך, אבל חמץ של אחרים או של הקדש, על זה אתה לא עובר באיסור בל ייראה ובל יימצא.
דווקא שהוא נמצא אצלך.
בבקשה? רגע, אז עוד פעם, אם היה כתוב רק לא ייראה לך שאור ולא ייראה לך חמץ, היינו דורשים של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, אז הייתה ואמינה לומר שאם אני מקבל פקדון מגוי חמץ, גוי מפקיד אצלי חמץ, אז באמת, הרי זה חמץ של גוי, זה לא חמץ שלי. חמץ של גוי, לא חמץ שלי. יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרי, תלמוד לומר לא יימצא. תלמוד לומר לא יימצא. זאת אומרת, הברייתא אומרת, גם אם קיבלת פקדון מגוי, כן, זה לא חמץ שלך, זה חמץ של גוי, בכל זאת אתה עובר עליו באיסור בל יימצא. שואלת הגמרא, עד כאן קטע מהברייתא. עכשיו אני עובר לקטע בגמרא שדן על הקטע הזה בברייתא. אומרת הגמרא, אמר מר, יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, תלמוד לומר לא יימצא. זאת אומרת, הברייתא מחדשת, היה לי הווה מינה לומר שאם אני מקבל פיקדון של חמץ מגוי אני לא עובר עליו, בא הפסוק לא יימצא ומחדש לי שאני כן עובר עליו. גם חמץ של גוי שנמצא אצלי כפיקדון שלו, הוא הפקיד אצלי חמץ, אני עובר עליו. שואלת הגמרא, הסתירה בברייתא. מצד אחד הברייתא דרשה, כתוב לא ייראה לך שאור, של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. חמץ של מישהו אחר, או חמץ של גוי, או חמץ של הקדש, אין בזה שום איסור, גם אם זה יימצא אצלך בבית. מצד שני, אתה בא ואומר, הפסוק לא יימצא מחדש, שאם קיבלת פיקדון מגוי, אתה עובר עליו ואיסור בל יימצא. סתירה. עונה הגמרא, אני קראת הלשון של הקושייה, אמר מר, יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, תלמוד לומר לא יימצא. שואלת הגמרא, הרי אמרת רישה שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, זה הרי חמץ של גוי, זה לא שלי. עונה הגמרא, לא קשיא, הדקביל עלי אחריות, הדלא קביל עלי אחריות. ההבדל הוא, חמץ של גוי אתה לא עובר עליו בתנאי שאתה לא מקבל עליו אחריות. גוי הפקיד אצלך חמץ, אבל אתה לא קיבלת על עצמך אחריות. אבל אם זה חמץ של גוי שאתה קיבלת עליו אחריות, אתה כן עובר עליו ולא יימצא. מה זה נקרא לקבל אחריות? אז בבקשה, רגע, אז מה זה נקרא קיבל עליו אחריות? אז אומרת הגמרא כך, הגמרא נותנת דוגמה. כי דאמר לו רבה לבני מחוזה. רבה אמר לבני מחוזה, העיר של רבה הייתה מחוזה, הוא שם היה הרב של העיר, החכם של העיר. אז אומר רבה לבני מחוזה, באירו חמירה דבני חילה מבתייכו, באירו חמירה דבני חילה מבתייכו, תבערו את החמץ של בני החיל מבתיכם. למה? כיוון דאילו מגנב ואילו מתווד ברשותי חוקי ובאיתו לשלומי כדלכון דמי. זה כאילו חמץ שלכם. מה הפירוש? אומר רש"י, בעירו חמירה דבני חילה גייס של בית המלך. זאת אומרת, ישב שם חיל של בית המלך, בית המלך הגוי, כן? ומטילים תיקון תורח מזונותיהם על העיירות. זאת אומרת, הגייס מטיל את הכנת המזון שלו על בני העיר. בני העיר צריכים לדאוג למזון של החיילים שנמצאים בעיר, כן? זאת אומרת, כנראה הם מקבלים חומר גלם, הם מקבלים את הכמח, את כל מה שצריך בשביל לבשל או לאפות, אבל בני העיר, וזה נמצא אצל בני העיר, הם צריכים לדאוג לחיילים שיושבים בעיר. עכשיו, במידה וזה יגנב, או שזה יובד, הם יהיו צריכים לשלם. זה נקרא קבלת אחריות. אז אומרת הגמרא, כי עדה אמר רבה. זאת אומרת, באיזה אופן יהודי שקיבל פיקדון מגוי, גם אם החמץ לא שלו, הוא עובר עליו באיסור בל ימצא, זה חמץ לא של, לא של היהודי. אבל כיוון שאם הוא יגנב או יובד, הוא יצטרך לשלם עבורו, זה נחשב שלו. לעניין זה שהוא עובר עליו באיסור בל ייראה ובל ימצא. זה מה שמתחדש בגמרא. באופן פשוט. עכשיו, שואלת הגמרא כך, אניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, אלא למאן דאמר לאו כממון דמי, מה איכא למימר? אני אסביר. יש מושג שנקרא דבר הגורם לממון. זאת אומרת, למעשה יש פה דבר שהוא לא שייך לי, אבל אני אחראי עליו. ולכאורה השאלה הזאת, איך להתייחס לממון שהוא לא שייך לי אבל יש לי אחריות כלפיו, יש לי אחריות עליו, זה מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים בין רבי שמעון לחכמים. המחלוקת נמצאת במסכת בבא קמא. אני אתן את הציור. הציור שעליו חלוקים רבי שמעון וחכמים הוא באופן כזה. יהודי הקדיש בהמה, לא, אפילו לא הקדיש בהמה, אמר הרי עליי להביא עולה. אדם אמר הרי עליי להביא עולה לבית המקדש. עכשיו, כשאדם אומר הרי עליי להביא עולה, זה נקרא נדר. הוא נדר להביא קורבן עולה לבית המקדש. לקח בהמה ואמר הרי זו לעולתי, אני בבהמה הזאת רוצה לקיים את הנדר שלי. הוא נדר להביא עולה. עכשיו הוא לוקח בהמה, זה השלב הבא. אחרי שהוא נדר להביא עולה, הוא לוקח בהמה ואומר, הבהמה הזאת, אני רוצה לקיים בה את הנדר שלי, להביא אותה לבית המקדש. אם הבהמה הזאת תיגנב, הגנב יצטרך לשלם כפל או לא יצטרך לשלם כפל? כאן השאלה. אדם אמר הרי עליי להביא עולה, הפריש בהמה לעולתו, כן? הפריש בהמה כדי לקיים בה את הנדר, והבהמה נגנבה. כל גנב משלם כפל. עכשיו, גונב מהקדש פטור. הגונב את ההקדש פטור. הגמרא לומדת מפסוק שמי שגונב נכס של הקדש לא משלם כפל.
הוא צריך לדעת, כן? שזה הקדש?
בבקשה?
הוא צריך לדעת שזה הקדש?
זה לא משנה. זה לא משנה. לא משלם כפל. עכשיו השאלה היא, מה יהיה הדין בבהמה הזאת? אז רבי שמעון סובר דבר הגורם לממון כממון דמי. מה פירוש דבר הגורם לממון? הרי כשאני אמרתי הבהמה הזאת לעולתי, למעשה היא כבר לא שייכת לי. ברגע שאדם אומר הבהמה הזאת היא הקדש או היא עולה, היא כבר לא שייכת לו, היא כבר שייכת להקדש. הוא צריך להביא אותה לבית המקדש ולהקריב אותה לעולה, אבל היא לא שייכת לו, זה רכוש של ההקדש.
עד שלא מביא אותה, אז עדיין הוא צריך להכיל אותה, היא תמות.
מה?
תיאורטית עוד שבוע הוא לא ייגע בה.
נו.
תמות, צריך להכיל אותה.
על כל פנים זה לא שלו, היא לא שלו. אלא מה? טוען רבי שמעון, אבל הרי אם היא תיגנב, או אם היא תובד, כן? או אם היא תמות, כן? הוא יצטרך להביא קורבן אחר. הרי הוא אמר הרי עליי, עד שהוא לא מביא את הנדר שהוא נדר, הוא לא יצא ידי נדרו. הוא אמר הרי עליי עולה. אז נכון שהוא עשה בסדר שהוא לקח את הבהמה הזאת והפריש אותה לעולה, אבל עד שהוא יקריב אותה, הוא לא יצא ידי חובת הנדר. אם היא תמות, כן? או אם היא תיגנב, או אם היא תובד, הוא יצטרך להביא אחרת. זה נקרא שיש לו חיוב אחריות כלפי ההקדש ביחס לבהמה הזאת. הבהמה הזאת לא שייכת לו. היא לא שייכת לו. היא שייכת להקדש. אבל הוא אחראי לקיים את הנדר. הרי יש עליו נדר שמחייב אותו להביא, גם אם היא תמות, להביא בהמה אחרת. זאת אומרת, בבקשה? לא, לא, אז אמרתי בכוונה. הוא אמר הרי עליי... קודם כל הוא אמר הרי עליי עולה, הוא קיבל עליו בנדר להביא עולה, ואחרי שהוא קיבל עליו בנדר להביא עולה, הוא לקח בהמה ואמר זאתי לעולתי.
הוא אמר זאת.
כן, כן.
אם היא נגנבה.
נו, צריך להביא אחרת. הוא אמר הרי עליי. אמרתי קודם, הוא אמר הרי עליי. קודם כל הוא אמר הרי עליי, יש עליו נדר להביא עולה. אם הוא יגיד רק הרי זו, אין לו חיוב אחריות. נכון, אבל הוא אמר קודם הרי עליי, הוא אמר קודם הרי עליי, ואחרי כן לקיים את הנדר שלו, הוא לקח את הבהמה ואמר זאת לעולתי. אז כיוון שיש עליו חיוב אחריות במידה והיא תמות או תיגנב או תובד, אז אומר רבי שמעון, זה נחשב ממונו, זה הרי לא ממונו, זה שייך להקדש. אבל החיוב אחריות שיש לו גורם לכך שזה נחשב ממונו, שכשהגנב יגנוב את זה, הוא יצטרך לשלם את הכפל ליהודי הזה. זה נקרא דבר הגורם לממון כממון דמי. כך סובר רבי שמעון. חכמים חולקים. חכמים סוברים דבר הגורם לממון לאו כממון. זה לא נחשב ממון שלך, גם אם אתה, יש לך חיוב אחריות כלפי הדבר הזה. אבל זה לא נחשב ממונך. ואם גנב יגנוב את זה, הוא לא יצטרך לשלם כפל. עכשיו, שימו לב. זה מחלוקת רבי שמעון וחכמים. שואלת הגמרא אצלנו, איך הסברנו פשט בברייתא? אמרנו, איך ישבנו את הסתירה בברייתא? מצד אחד הברייתא אומרת ששלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, חמץ של הקדש או חמץ של גוי, אתה לא עובר עליו. מצד שני כתוב שאם קיבל פקדונות מן הנוכרים, הוא עובר באיסור בעל ימצא, נכון? הרי זה לא שלו. התשובה היא, אמרה הגמרא, קיבל עליו אחריות או לא קיבל עליו אחריות? שואלת הגמרא, אז מה אתה אומר? אם הוא קיבל אחריות, אז הוא עובר לבעל ימצא. זה טוב, לפי רבי שמעון. אבל מה נעשה עם חכמים? הרי חכמים חולקים. לפי רבי שמעון, אז תרצת את הברייתא יפה מאוד. אבל מה עושים עם חכמים? זה שאלת הגמרא. הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון, כממון דמי. אלא למאן דאמר לאו כממון דמי, מה איכא למימר? מה נגיד לפי חכמים? אומרת הגמרא, לא קשה. שייני אחא דאמר לא יימצא. זאת אומרת, הגמרא מתרצת שאפשר ליישב את הברייתא הזאת גם לדעת חכמים. גם חכמים שחולקים על רבי שמעון וסוברים בדרך כלל שדבר הגורם לממון לאו כממון. זאת אומרת, אם יש לי חיוב אחריות, זה עדיין לא עושה את זה ממון שלי, אבל לגבי איסור חמץ בפסח, התורה באה ואמרה בא להימצא וריבתה שאפילו שתמיד זה לא שלך, אבל לגבי חמץ בפסח אתה עובר. זאת אומרת, אנחנו נגיד שזה גוף האחידו של הפסוק לפי חכמים. באמת בכל התורה לדעת חכמים, זה שיש לך חיוב אחריות, לא, זה לא נחשב ממון שלך. אבל בחמץ בפסח יש ריבוי מיוחד של התורה. התורה אומרת לא יימצא בבתיכם, שאפילו אם יש לך רק חיוב אחריות, אתה עובר עליו ובעלים הזה. זה התירות, זה מהלך אחד של הגמרא ליישב את הברייתא גם לדעת חכמים.
זה
חומרה
לפסח.
הלאה, ברור. בדיוק. אפילו שזה תמיד לא שלך, אבל כאן באה תורה וחידשה שאתה עובר. זה מהלך אחד בגמרא להסביר את הברייתא אפילו לדעת חכמים. מהלך שני בגמרא, אומרת הגמרא איכא דאמרי.
אבל צריך סוג של אחריות.
מה?
צריך סוג של אחריות עדיין, כי אם אני עובר ברחוב...
יש אחריות, מדובר שיש, אני מדבר שיש, נכון? כן, כן. איכא דאמרי, לשון שנייה אומרת הגמרא, שאלה הפוכה. לפי הלשון השנייה, השאלה של הגמרא הפוכה. הניחא למאן דאמר דבר הגורם לאו כממון, דבר הגורם לממון. לאו כממון דמי, היינו דאיצטריך לא יימצא. הגמרא שואלת עכשיו שאלה הפוכה, לפי הלשון השנייה. הרי הברייתא למדה מפסוק, מהפסוק לא יימצא שכשאתה מקבל פיקדון מגוי אתה עובר עליו, והסברנו שמדובר דווקא אם קיבלת עליו אחריות. אז כל זה טוב, שואלת הגמרא, רק למי שסובר דבר הגורם המון לאו כממון. לכן, לשיטתו צריך פסוק כדי לחדש. הרי תמיד הוא סובר שקבלת אחריות היא לא נחשבת ממון שלך, זה לא נחשב ממונך, נכון? אז באה התורה כאן ומחדשת, בפסוק לא יימצא, צריך פסוק מפורש להגיד שלעניין חפץ פסח זה נחשב ממונך. זה חידוש. אלא למאן דאמר כממון דמי, לא צריך פסוק, לא צריך פסוק, הפסוק מיותר. הרי בכל התורה הוא סובר שקבלת אחריות היא נחשבת ממונך, למה צריך פסוק מיוחד בפסח? ברור, זה שאלת הגמרא. עונה הגמרא, איצטריך סל כדאי תחמינה אויל וכי איתי הדר בעיני לברשותי קאי כמה השמלה. זאת אומרת, מה רוצה להסביר עכשיו הפוך? שאפשר ליישב את הברייתא גם למי שסובר שדבר הגורם לממון בכל התורה כממון דמי. למה? אז שאלנו, אז משמע צריך פסוק? אומרת הגמרא, צריך פסוק. כי היה לי הווה אמינה שכאן זה לא ייחשב ממונך. למה זה לא ייחשב ממונך? או לא תעבור עליו. אומר רשי, הועיל וחייתי הדר הוא גופי למרד בעיני, וזה עדיין לא נאבד. זאת אומרת, אני אסביר מה שהוא אומר. קיבלתי חמץ מגוי. נתחיל קודם כל במחלוקת הרגילה. כשרבי שמעון אומר בכל התורה כולה דבר הגורם לממון כממון דמי, אז מה הציור? מה אמרנו? אדם קיבל עליו בנדר, אמר הרי עליי עולה, והפריש בהמה לעולתו, הפריש בהמה לעולה, והלך הגנב וגנב אותה, גנב את הבהמה. אז רבי שמעון סובר דבר הגורם לממון כממון דמי, הבהמה הזאת אף על פי שהיא לא שייכת לו, אבל כיוון שיש לו כלפי החיוב אחריות, שהרי אם היא תובד או אם היא תמות הוא יצטרך להביא אחרת, אז היא נחשבת בהמה שלו, לעניין זה שאם הגנב יגנוב אותה הוא יצטרך לשלם לו כפל. כך הסברנו. אז אומרת הגמרא, תמיד הציור של חיוב אחריות זה באופן שהממון הולך לאיבוד. כמו שאמרתי, בהמה מתה, אדם יפריש בהמה לעולה אחרי שאמר הרי עליי והבהמה מתה, אז אני אומר לו, אדוני, אתה תצטרך להביא בהמה אחרת. למה? כי אתה אמרת הרי עליי, עד שאתה לא תקיים את הנדר לא תצא ידי חובה. אבל אצלנו בחמץ בפסח, הרי מה קרה? הגוי הפקיד אצלי חמץ, והחמץ נשאר אותו חמץ, נמצא אצלי בבית. אני אחרי פסח יכול לומר לו, הרי שלך לפניך. אני יכול לומר לגוי, הרי שלך לפניך. הרי לגוי זה לא משנה, אם זה חמץ שעבר עליו הפסח או חמץ שלא עבר עליו הפסח. הוא מקבל את הפיקדון שלו חזרה. אז זה מה שאומרת הגמרא. הועיל וכי תהדר הוא גוף אלה מרי, כיוון שאם החמץ הוא בעין, הוא חוזר כמות שהוא אל הבעלים, וזה עדיין, החמץ הזה לא הלך לאיבוד. כי אמרה רבי שמעון להו, איך הדעינו בהם? מתי רבי שמעון חידש שדבר הגורם לממון כממון בכל התורה כולה? במקום שהממון הוא איננו. אז אנחנו באים ואומרים, הרי אתה תצטרך לתת משהו במקום, לכן זה נחשב ממונך. אבל כאן, גם אם יעבור עליו הפסח, הוא יכול להחזיר את החמץ לבעלים שלו ולומר לו, הרי שלך לפניך. אז במקרה כזה היה לי אבמינה לומר שזה, כאן רבי שמעון יודע שזה לא נחשב ממוני, לכן צריך פסוק שגם זה נחשב ממונו, שהוא עובר עליו ובא לי ראה ובא לי מצא. אז צריך את הפסוק גם לרבי שמעון, רק בחמץ. זאת אומרת ככה, בכל התורה כולה רבי שמעון סובר כממון דמי, כמו שאמרנו, כיוון שזה באמת הולך לאיבוד. אבל כאן הרי לכאורה זה לא הלך לאיבוד, הממון קיים. אז היה לי אבמינה לומר, אולי באמת הוא לא יעבור עליו. כמה שבלן, גם רבי שמעון במקרה הזה יודע. זה הגמרא. אז יש לנו שתי לשונות בגמרא. לפי לשון אחת בגמרא, אז הניחא למאן דאמרי, הלשון הראשונה, צריך את הפסוק לא יימצא בשביל הדעה הסוברת לאו כממון. לפי הלשון השנייה בגמרא, הגמרא מבינה, הניחא של הגמרא, הנוח לגמרא להעמיד את הברייתא לפי הדעה הסוברת לאו כממון. והקושי הוא לדעה הסוברת כממון דמי, והגמרא אומרת שגם לאותה דעה אפשר לסדר את הגמרא. טוב, עכשיו אני אקרא לכם את הרמב״ם. הרמב״ם פוסק להלכה בפרק ד' בהלכות חמץ ומצה. כותב הרמב״ם כך: לכאורה הרמב״ם פסק להלכה את הגמרא בדיוק כמו שאנחנו למדנו. בהלכה ג' כותב הרמב״ם: גוי שהפקיד חמצו אצל ישראל, אם קיבל עליו ישראל אחריות שאם עבד או נגנב ישלם לו דמיו, הרי זה חייב לבערו. הועיל וקיבל עליו אחריות, אומר הרמב״ם, נעשה כשלו, ואם לא קיבל עליו אחריות מותר לקיימו אצלו ומותר לאכול ממנו אחר הפסח. זאת אומרת, זה לא נקרא חמץ שעבר עליו הפסח, שברשות הגוי הוא, זה נמצא אצל הגוי, זה נמצא אצלי בבית, אבל זה ברשותו של הגוי, אני לא קיבלתי עליי אחריות, אז ממילא אני לא עברתי עליו ובא לי ראי ובא לי מצא, וזה לא חמץ שעבר עליו הפסח, מותר ליהנות ממנו אחרי הפסח. אז ככה הרמב״ם מבין את הגמרא. אחרי זה בהלכה ד' מביא הרמב״ם: גוי אנס שיפקיד חמצו אצל ישראל, גוי אנס שיפקיד, אנס הכוונה היא בכוח, יפקיד חמצו אצל ישראל, אם יודע ישראל שאם עבד או נגנב מחייבו לשלמו וכופהו ואונסו לשלם, אף על פי שלא קיבל עליו אחריות, את הישראל מרצון לא קיבל עליו אחריות, כן? הרי זה חייב לבערו, שהרי נחשב כאילו שלו, מפני שמחייבו האנס באחריותו. זאת אומרת, רואים איך הרמב״ם למד את הגמרא של בעירו חמירה דבני חילה מבטייכו, מה שרבה אומר לבני עירו, בני מחוזה, כן? הרמב״ם הבין, מדובר פה על קבלת אחריות באונס. זאת אומרת, הישראל מעצמו לא היה רוצה לקבל את זה, אבל הוא אנוס, הכריחו אותו, אמרו לו, תשמע, אתה צריך לשמור על החמץ, אם החמץ ילך לאיבוד, כן, או יגנב, אתה חייב. הוא לא רצה. זאת אומרת, בדין הראשון מדובר שהישראל קיבל ברצון מגוי אחריות, אבל בדין השני מדובר שהוא קיבל באונס, ואף על פי שקיבל באונס, בכל זאת הוא חייב. כן? עובר ובא לי ראה ובא לי מצא. רגע, רגע. אומר הרייבד, אמר אברהם, יש פה השגה של הרייבד, אמר אברהם, דבר זה הוציא ממי דאמר לו רבה לבני מחוזה בעירו חמירה דבני חילה. כיוון דאילו מגניב ברשותייכו כדית חודמי. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, המקור של הרמב"ם זה הגמרא שראינו. הגמרא שראינו, כמו שהרמב"ם מבין אותה, כן? ונדמה לו, אומר הרמב"ם, ונדמה לו לרמב"ם, שזה האחריות מן האנסו, ועל כורחם היה. זאת אומרת, האחריות הזאת הייתה באונס. הכריחו את בני העיר מחוזה לקבל על עצמם אחריות על החמץ של הגוי. שואל הרייבד, אבל קושייה, יש גמרא בפרק שני, הגמרא הזאת שקראנו זה בפרק ראשון דף A, אבל יש גמרא בפרק שני במסכת פסחים, ושם כתוב שרב נחמן בפסחים דף למד, רב נחמן אומר, אחרי שעבר הפסח, אחרי שעבר הפסח במוצאי שביעי של פסח, אומר רב נחמן, פוקו ואייתו לן חמירה דבני חילה, תוציאו ותביאו לנו את החמץ של בני החיים. שואל הרייבד, אם לפי הרמב״ם היו צריכים לשרוף את החמץ, אז מה פתאום רב נחמן אומר אחרי שעבר הפסח עכשיו תוציאו את החמץ של בני החיים? הרי זה איננו, זה נשרף, זה נשרף.
מתי הוא נתן?
הוא לא בשרפה. אבל מה זה פוקו והוציאו? אולי מכרו, אבל הרב, אבל הרב, הרב, מה? לכאורה הגוי, ודאי שהוא נתן לפני החג.
החמץ,
או רגע, רגע, רגע. אז ברמב"ם כתוב, ברמב"ם כתוב, הלשון של הרמב"ם, גוי אנס שהפקיד חמצו אצל ישראל, אם יודע ישראלי שאם עבד או נגנב מחייבו לשלמו וכופהו באונסו לשלם, אבל מי שלא קיבל עליו אחריות הרי זה חייב לבערו, שהרי נחשב כאילו הוא שלו. הרמב"ם אומר החמץ הזה נחשב כאילו חמץ של יהודי, מפני שמחייבו האנס באחריותו. אז נכון, הוא יכול, כמו ששלו הוא יכול למכור, אבל אם הוא לא מוכר הוא צריך לבאר. נכון. כל פנים, הרייבט שואל על הרמב״ם, ואם כן במוצאי הפסח, איך היה נמצא שהיה אומר להם רב נחמן, פוקו ואיתו לן חמירה דבני חילה, והלא נשרף היה, כשלהם, כמו החמץ שלהם ממש. אלא ודאי, אז לכן הרייבט חולק על הרמב״ם, והוא אומר שהפירוש בגמרא הוא לא כמו שפירש הרמב״ם. אלא ודאי, לא היה אונס בדבר כלל, ויכולים, זה לא נכון מה הצורה שבה הרמב״ם פירש את הגמרא, שכביכול הגויים אנסו אותם לקבל את זה, לקבל על עצמם אחריות על החמץ. ההבנה הזאת לא נכונה, כך טוען הרייבט, זה לא הבנה בגמרא. אז מה הציור? אז הוא אומר, אלא ודאי לא היה אונס בדבר כלל, ויכולים היו להחזירו לשמירת עצמם כשירצו. זאת אומרת, הגויים לא אנסו אותם לשמור את החמץ אצלם בפסח. נכון שיש אצלם חמץ של הגויים, אבל רבא אומר להם, ליהודים בני מחוזה, בעירו חמירה דמנחלה, הכוונה היא תחזירו את החמץ הזה ששייך לגויים למשך הפסח, תחזירו אותם לגויים חזרה, שלא יהיה אצלכם בבית, תחזירו את זה לגויים. זה הכוונה בעירו חמירה דבני חילה. ולכן אומר רב נחמן, אחרי שביעי של פסח לכו עכשיו אל הגויים ותפקשו את החמץ חזרה. הרי עד החזרתם להם את זה לפני פסח, עכשיו לכו עכשיו ותוציאו את זה חזרה אליכם.
זה לא מסתדר,
לא פוקו. רגע, אז מה הוא אומר? אלא ודאי לא היה אונס בדבר כלל, ויכולים היו להחזירו לשמירת עצמם, הכוונה של הגויים, וכשירצו, וערב הפסח החזירו להם, ומוצאי הפסח נטלו מהם, והתשלום, ולגופו של עניין, טוען הרייבד, כנגד הרמב״ם, לגופו של עניין, לגוף הדין, אומר הרייבד, התשלומים שהם מן האונס אינם כדין אחריות. ואת הרמב״ם, לפי הפירוש שלו בגמרא, יצא לו שאם גוי אונס אותי לקבל על עצמי אחריות, ואם אני, אם זה יובד או יגנב אני אצטרך לשלם, אז זה נחשב שלי. אומר הרייבד, זה לא נכון. לגופו של עניין זה לא נכון. אם גוי עוד אותך לשלם, אתה לא קיבלת עליך אחריות מרצון, זה לא נחשב שלך, ואתה לא עובר עליו באיסור בעלי ראי ובעלי מצא. על כל פנים, אז הרייבד חולק על הרמב״ם בפירוש הגמרא, וחולק עליו גם במסקנה להלכה. זאת אומרת, אליבא דה הרמב״ם, אז הגמרא הזאת מחדשת שאם אונסים יהודי לקבל אחריות על חמץ, כיוון שבפועל הוא יצטרך לשלם אם זה יגנב או יובד, אז הוא עובר עליו ובא לי ראי ובא לי מצא. זה הרמב״ם. והרייבץ אומר, לא נכון. רק אם אתה מקבל על עצמך ברצון אחריות, אז אתה עובר ובא לי ראי ובא לי מצא. אבל אם אתה לא מקבל על עצמך אחריות ברצון, אתה לא עובר על בא לי ראי ובא לי מצא. איי, מה עושים בגמרא? חמירה דבני חילה? אז אומר הרייבץ, הפירוש בגמרא הוא פירוש אחר. אז הם נחלקו בפירוש הגמרא ובמסקנה להלכה. ככה יוצא.
אני לא יכול לקנות בכוח. אני לא יכול לקנות בכוח.
בדיוק השאלה, האם יש פה קניין?
לא, אבל זה צריך להסביר.
אני לא רוצה לקנות ואני יכול לקנות.
לא, זה ודאי שאתה לא יכול לקנות. אי אפשר לכפות אדם לקנות. אבל כאן השאלה היא לכאורה, הרי כשאתה מקבל חמץ מגוי ברצון ואתה קיבלת על עצמך אחריות, אז זה לא חמץ שלך, זה של גוי, זה לא שלך. אלא החידוש הוא שאף על פי שזה לא שלך, כיוון שאתה קיבלת עליך אחריות, אתה עובר על זה באיסור בל יימצא. זה לא שלך. עכשיו השאלה היא, האם שייך לקבל האם הלא יימצא שהתורה חידשה, וזה הוויכוח בין הרמב״ם לבין הרייבה. הרמב״ם סובר שאפילו שזה לא שלך, אבל כיוון שקיבלת עליך אחריות בפועל, זה שבסופו, ונכון שזה לא עשית את זה מרצון, עשית את זה באונס, אבל בפועל אתה תצטרך לשלם. זה מספיק כדי להגדיר אותך, להכניס אותך למסגרת של בל, שלא יימצא. והרייבד אומר, לא נכון, המסגרת הזאת היא רק כי זה ברצון. אם זה לא ברצון, אתה לא נכנס למסגרת שלא יימצא. זה הוויכוח. טוב. בבקשה? היהודי, כן. זה עוד מעט נראה. יש בשולחן ערוך, השולחן ערוך להלכה בסימן תף מן הביא את שתי הדעות, גם את הדעה של הרמב״ם, אני אקרא לכם את הלשון, גם את דעת הרמב״ם וגם את דעת הרייבד. הנה אני אקרא, רגע, כן, כותב השולחן ערוך בסעיף א', אינו יהודי שיפקיד חמיצו אצל ישראל, אם הוא חייב באחריותו מגניבה ועבדה, בין שהוא בביתו, שים לב, בין שהוא בביתו, בין שהוא בכל מקום ברשותו, כן? חייב לבערו. חייב לבערו.
ברצון או שלא ברצון?
כאן משמע ברצון. אינו יהודי שיפקיד חמצו אצל ישראל, אם הוא חייב בחיותו מגניבה ועבדה, בין שהוא בביתו, בין שהוא בכל מקום ברשותו, חייב לבערו. כותב הרמה, הרמה מוסיף, ואפילו חזר והפקידו ביד אינו יהודי אחר. הולך אותו יהודי, ואת החמץ של הגוי שהוא קיבל עליו אחריות, הוא מפקיד אצל גוי אחר. זה לא יעזור לו. אצל גוי אחר. כן, ממשיך להיות באחריותו. אם זה באחריותך, אתה עובר עליו ובא להימצא.
אבל הוא אמר, בביתו, במקום שברשותו.
כן, כן, נכון.
זה עדיין ברשות שלו.
כן, 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 כן. ויש אומרים שאפילו, מביא השולחן ערוך, ויש אומרים שאפילו, ויש אומרים שאפילו אינו עליו אלא שומר חינם, שחייב בפשיעה, והוא לא חייב בגניבה ועבדה, חייב רק בפשיעה, חייב לבערו. ואפילו אם אינו חייב באחריותו בדין, אלא שיודע שאינו יהודי עליו ויכפהו לשלם, אם יובד, חייב לבערו. שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם. כותב השולחן ערוך, ויש חולקים, יש חולקים, זה הרייבד. אז הוא ציין שיש פה מחלוקת, הביא את המחלוקת, כן, בין הרמב״ם לבין הרייבד. בין הרמב״ם לבין הרייבד. שואל,
שבעצם אני אתן לגוי לעשות זה עוד כמה פעמים, כי מראש הוא לא רוצה את החמץ, אני מבאר אותו ואני אשלם לו. בוא נעשה לי לעוד כמה יהודים כאלה, והוא בעצם מוכר חלק לא קטן. כמו שאני אומר, כשיש עינן לא בדין אין פשוט. זאת אומרת, בעצם אני מקל על הגוי שהוא יפטר בכל החמץ שלו, שאני בעצם, הוא יודע מראש שאני אבאר ואני אשלם.
לא, אבל המדובר פה צריך להבין, לא שהגוי נתן לך את זה בדיוק לפני פסח, הוא הפקיד לך חמץ, יכול להיות שנה קודם, שנה קודם, אתה קיבלת אחריות על חמץ של הגוי.
אני מספיק כדי לא להיפטר מזה לפני.
כן.
אם אני אתבלע מצפות לשלם.
נכון, 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 נכון. על כל פנים, השולחן ערוך הביא מחלוקת מה יהיה הדין בגוי עלם שמכריח אותי לשלם לו, אני לא רוצה. אבל העובדה היא שאם אני לא אביא לו את החמץ חזרה, הוא יחייב אותי לשלם בשבילו. אז לפי דעה אחת, לפי שיטת הרמב״ם, אני עובר על זה ובא לי רעב או על ימצא, ואני צריך לבאר את זה. לפי השיטה החולקת, שיטת הרייבד, אם זה גוי עלם ואני מעצמי לא קיבלתי על עצמי אחריות, אני לא חייב לבאר. זה המחלוקת בין הרמב״ם לרייבד. רגע, שואל התז כאן במקום, לשיטת הרמב״ם, לפי שיטת הרמב״ם יש לו קושייה על הגמרא. הוא שואל קושייה על הגמרא. נחזור רגע לגמרא. הרי הגמרא שאלה ככה, לאיקא דאמרי, ללשון השנייה של הגמרא, הגמרא שאלה כך, אניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. אז אנחנו מבינים למה צריך את הפסוק לא יימצא, כדי ללמוד ממנו שכאן זה, כאן יש דין מיוחד. כל התורה כולה דבר הגורם לממון לאו כממון, אבל כאן התורה אמרה שאפילו שזה לא נחשב ממון שלך, בכל זאת אתה עובר עליו באיסור בעלי ראי ובעלי מצא. הרי כל התורה כולה דבר הגורם לממון לאו כממון, כאן התורה חידשה לא יימצא. שאלה גמרא, אבל למאן דאמר שסובר שבכל התורה כולה, כל התורה כולה אתה אומר שדבר הגורם לממון כממון, אז למה צריך את הפסוק לא יימצא? רבי שמעון, לפי רבי שמעון, למה צריך את הפסוק לא יימצא? שואל התז, לכאורה לפי שיטת הרמב"ם הגמרא הייתה צריכה להגיד תירוץ פשוט. הרי אמרנו כאן חידוש גדול מאוד. מילא כשאדם מקבל אחריות מרצון, אתה אומר בסדר, זה נחשב ממונו. אבל כאן הרי אנחנו מדברים על קבלת אחריות לא מרצון. הרי מדובר בחמירה, לפי הרמב״ם מדובר בחמירה דבני חילה, שהקבלת אחריות היא לא מרצון, הם אונסים אותם לשלם במידה וזה יגנב או יובד. אז זה חידוש גדול. הרי אתה רואה שהרייבת חולק, הוא סובר באמת שאתה לא עובר. אז לכאורה הגמרא הייתה יכולה להגיד תירוץ פשוט מאוד, זה שצריך פה פסוק כדי לחדש אתה עובר באיסור בעלי ראי ובעלי מצא, אפילו כשהאחריות שלך היא באונס, היא נגד הרצון שלך, על זה צריך פסוק. למה הגמרא לא צריך לפי שיטת הרמב״ם? כך שואל התז על שיטת הרמב״ם. טוב, אז נראה בהמשך. עכשיו שימו לב, אני רוצה להביא עוד גמרא. יש גמרא בסנהדרין, הגמרא בסנהדרין בדף קי"ב אומרת כך, גם כן גמרא שעוסקת בקבלת אחריות. יש דין בעיר הנידחת, כתוב את כל שללת תקבוץ ושרפת. יש בעיר הנידחת, עיר שנמצאו רוב אנשיה עובדים עבודה זרה, אז הדין הוא שמיטתם בסייף, הורגים אותם בסייף ושורפים את כל הרכוש של העיר. כל הרכוש של העיר. יש דין שריפה על כל הרכוש של העיר. עכשיו, דנה פה הגמרא. אמר רב חיסדא, פקדונות של אנשי עיר הנידחת מותרים. פקדונות של אנשי עיר הנידחת, שואלת הגמרא, מותרים הכוונה אין דין שריפה, לא צריך לשרוף אותם. שואלת הגמרא, איך מדובר? אילי מדי עיר אחרת ויתנעו בגבה. אם מדובר, מה זה פקדונות של אנשי עיר הנידחת? אם מדובר פקדונות שהפקידו אנשים מעיר אחרת אצל אנשי עיר הנידחת, פשיטה זה מותרים, מה פתאום שנשרוף אותם? זה הרי רכוש של אנשי אותה עיר, לא שייך לאנשי עיר הנידחת. פשיטא דמותרים, לאו שללאו. אלא מה תגיד? פקדונות שהם הפקידו בעיר אחרת? אז שואלת הגמרא, אידה נקבצים לתוכה, למה הם מותרים? אם אפשר להביא אותם הנה, אז נביא אותם הנה ונשרוף אותם כאן. זה רכוש של אנשי עיר הנידחת. עונה הגמרא, לא. לעולם דעיר אחרת דמיפקדי בתוכה, מדובר על פקדונות של אנשי עיר אחרת שהפקידו אצל אנשי עיר הנידחת. ואחה במעסקינן כגון דקביל עלי אחריות, אנשי עיר הנידחת קיבלו אחריות על אותו פקדון. מהו דתימה? הייתי חושב כיוון דקביל עלי אחריות כדידי דמי, הייתי חושב שכיוון שקיבלו עליהם אחריות זה נחשב שלהם, כמה שמלן שלו.
ולכן לא סורפים.
כותב הרמב״ם בספר המדע, טוב, רק רגע אחד. כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שימו לב, נכסי אנשי מדינה אחרת שהיו מופקדים בתוכה, הכוונה מופקדים אצל אנשי עיר הנידחת, אף על פי שקיבלו עליהם אחריות אין נשרפים אלא יחזרו לבעליהם, שנאמר שללה את כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפתה, שללה ולא שלל חברתה. אז לומדים מפסוק שפקדונות של אנשי עיר אחרת שהופקדו כאן בעיר הזאת, בעיר הנידחת, לא שורפים אותה. אז עכשיו נשאלת השאלה, שואלים האחרונים, למה צריך פסוק? הרי מה תגיד? דבר הגורם לממון כממון דמי. רבי שמעון, תגיד, הרי רבי שמעון סובר דבר הגורם לממון כממון דמי, אז לכאורה יש פה פיקדון שאנשי עיר הנידחת קיבלו עליו אחריות. מבחינת אנשי עיר הנידחת זה לא ממון שלהם, אבל זה דבר הגורם לממון. אם זה יובד הם יצטרכו לשלם. אז תגיד שזה נחשב כממון, אז הייתי חושב שזה ממון שלהם, לכן צריך פסוק לומר שזה, כיוון שזה לא שלהם, לא שורפים את זה. שואלים כולם, אבל הרי הרמב״ם פוסק להלכה לא כרבי שמעון, הוא פוסק כחכמים. הרמב״ם פוסק להלכה בפרק ב' בהלכות גניבה, הוא פוסק להלכה כדעת חכמים, שדבר הגורם לממון לאו כממון. פירוש, מה נפקמינה למעשה? הרמב״ם פוסק להלכה שאם יהודי אמר הרי עליי להביא עולה, והוא לקח בהמה ואמר הרי זו לעולתי, והבהמה הזאת נגנבה, הגנב לא משלם, לא משלם, פטור מן שלם. למה? משום שזה לא נחשב ממונו של היהודי. זאת אומרת, דבר הגורם לממון לאו כממון, זה ממון של הקדש, זה לא ממון שלי. כן? אז הרמב"ם פוסק להלכה דבר הגורם לממון לאו כממון. אז למה הוא צריך פסוק כדי לומר לנו שללה ולא שלל חברתה? הרי מה ואמינה בכלל שישרפו? זה הרי ממון של אנשי עיר אחרת, לא ממון של אנשי עיר הנידחת. למה צריך פסוק?
ועוד יש פסוק בר ימוצה.
מה?
בר ימוצה בחומץ.
כאן זה לא שייך לבר ימוצה.
כן, זה לא שייך.
נו, אז מה עושים? בקיצור, שואלים על הרב ממקושייה, מה אתה צריך פסוק כדי למעט פיקדון של אנשי עיר אחרת שהופקד אצל אנשי עיר הנידחת? הרי אתה סובר דבר הגורם לממון לאו כממון דם, אז לא צריך פסוק. קושיית האחרונים על הרמב״ם. התשובה של האחרונים על השאלה הזאת, האחרונים הבחינו הבחנה ברורה בין שני מושגים של קבלת אחריות, ואני אסביר. יש שני מישורים של קבלת אחריות. מישור אחד זה המחלוקת של רבי שמעון וחכמים. על מה אנחנו מדברים שם? יהודי אמר הרי עליי עולה. יהודי אמר הרי עליי עולה. טוב, אז הוא צריך להביא עולה. יש עליו עכשיו חיוב נדר שמחייב אותו להביא קורבן עולה. עכשיו הוא לוקח בהמה ואומר הרי זו לני, עם הבהמה הזאת אני רוצה לקיים את הנדר שלי, אני מביא אותה לעולה. כן? אז מה? עכשיו, אם הבהמה תיגנב, או תובד, או תמות, הוא יצטרך להביא בהמה אחרת, כי הוא אמר הרי עליי עולה. אז אני שואל, זה שהוא עכשיו, במקרה והבהמה תמות, או הבהמה תיגנב, או הבהמה תובד, הוא התחייב להביא אחרת לי, שהוא קיבל אחריות על הבהמה? הוא לא קיבל אחריות על הבהמה. אלא מה? כיוון שהוא אמר הרי עליי עולה, אז הוא נדר נדר. הנדר מחייב אותו באחריות. זה לא שהוא קיבל אחריות מפורשת על הבהמה, אלא התורה אומרת שכשאתה אמרת הרי עליי להביא עולה, זה מחייב אותך להביא עולה. מה לעשות? אז מה אתה אומר? לקחת בהמה והפרשת אותה, אבל עד שאתה לא מקריב אותה לא יצאת ידי חובה. אם היא תמות או תיגנב, תצטרך להביא אחרת מחמת הנדר. זה סוג אחד של קבלת אחריות, ובזה חלוקים רבי שמעון וחכמים. ובזה אנחנו פוסקים להלכה שבאמת הדבר הגורם לממון לאו כממון, כמו חכמים. לעומת זאת, מה אנחנו מדברים בסוגיה בסנהדרין? פיקדון שהפקידו אנשי עיר אחרת אצל אנשי עיר הנידחת, ואנשי עיר הנידחת קיבלו עליו אחריות. שם יש קבלת אחריות מפורשת. אני נותן לך, אני מפקיד אצל מישהו פיקדון, אני אומר לו אתה אחראי, או שאני משלם לו כסף למשל. עבור זה שהוא שומר לי על הפיקדון אני משלם לו כסף. פירושו של דבר שאם זה יגנב או יובד, הוא חייב לשלם, לא יעזור שום דבר. זה נקרא שומר שכר. שומר שכר חייב באחריות. זאת אומרת, בקבלת שמירה, כשאתה מקבל על עצמך פיקדון ואתה שומר עליו, אתה קיבלת אחריות מפורשת על הממון הזה. אז כאן יש מקום להגיד שאפילו חכמים שסוברים תמיד במחלוקת שלהם עם רבי שמעון, כמו שאמרנו, שאם אדם אומר הרי עליי עולה ואחרי כן מפריש בהמה לעולתו, גם אם הבהמה תיגנב אותו ועד, הוא באמת יצטרך להביא אחרת, אבל הוא לא קיבל עליו אחריות מפורשת. אלא מה? האחריות היא עקיפה. כתוצאה מזה שאמרת הרי עליי, זה מחייב אותך לקיים את הנדר. אז אם זה, אם הבהמה טובה, תצטרך להביא אחרת מחמת הנדר, אבל לא קיבלת עליך אחריות שמירה מפורשת על הבהמה הזאת. ברור. אז במחלוקת של רבי שמעון וחכמים, אנחנו פוסקים כדעת חכמים, כך פוסק הרמב״ם, לא כדעת רבי שמעון. אבל במקום שקיבל עליו אדם אחריות מפורשת על ממון של השני, בהחלט אפשר לומר שבזה גם חכמים יודו שזה נחשב כממון. זה נחשב כממון. אם אנחנו מסבירים כך, אז אנחנו מבינים מדוע נזקק הרמב״ם לפסוק בפרק ד' מעבודה זרה. אתם מבינים? מדוע? משום שבפרק ד' מעבודה זרה מדובר בפיקדון שהפקידו אנשי עיר אחרת אצל אנשי עיר הנידחת, ואנשי העיר הנידחת קיבלו עליהם אחריות מפורשת. בבקשה?
פה עניין של אחריות.
אני אומר, יש אחריות מפורשת. ברגע שיש אחריות מפורשת, גם חכמים יכולים להודות שזה נחשב כממון שלך. ברור. אם כך, רגע, אחרי שאמרנו את היסוד הזה, אחרי שהסברנו את היסוד הזה, עכשיו נחזור לענייני. נחזור לענייני. מה קורה בחמץ ופסח? מה קורה בחמץ ופסח? אז בחמץ ופסח יש לנו עכשיו, לפי הרמב״ם, שני מצבים. מצב אחד שיהודי מקבל חמץ של גוי ומקבל עליו אחריות, קיבל אחריות מפורשת לכאורה. במצב הזה לכאורה, אם יש אחריות מפורשת לפי המהלך שהסברנו, אז גם חכמים שחולקים על רבי שמעון וסוברים שבכל התורה כולה דבר הגורם לממון לאו כממון, במקרה הזה הם יכולים להודות שזה יחשב כממון. נכון? משום שכאן יש קבלת אחריות מפורשת. כאן יש קבלת אחריות מפורשת. עכשיו נשאל את עצמנו, נו, מה עכשיו יהיה הדין במידה ויהודי לא קיבל אחריות מפורשת, אבל בא גוי עלם אל היהודי ואומר לו, תשמע, אני שם אצלך חמץ, אם אתה לא תשמור עליו, אם זה יגנב או זה יובד, אתה תצטרך לשלם בשביל זה. למה אנחנו מדמים את זה? זה נקרא קבלת אחריות מפורשת, שבזה חכמים מודים, או שאנחנו נדמה את זה לדבר הגורם לממון, למחלוקת שבין רבי שמעון וחכמים בכל התורה כולה. אתם מבינים מה שקורה כאן עכשיו? במקרה וגוי הפקיד אצל יהודי חמץ באופן שהיהודי לא קיבל עליו אחריות מרצון, אבל הוא אונס אותו לקבל אחריות על אותו ממון, בא הרמב״ם ומחדש שזה דומה למחלוקת הרגילה של חכמים ורבי שמעון בכל התורה כולה. הרי אנחנו עשינו הבחנה בין שני סוגים של קבלת אחריות. קבלת אחריות מרצון, זה בזה חכמים שחולקים על רבי שמעון בכל התורה כולה מודים שזה יכול להיחשב כממונך. מדוע? כי קיבלת עליך אחריות מרצון. אתה קיבלת עליך אחריות מרצון. לעומת זאת, אם גוי אונס אותך לקבל אחריות על ממון שלו, זה לא מרצון. במידה מסוימת אני יכול לדמות את זה לנדר, שאדם נדר, אדם נדר הרי עליי, כן? והוא לוקח אחר כך בהמה ואומר הרי זו לעולתי. כאן הרי הוא לא קיבל עליו אחריות מפורשת, מכוח מה באמת הוא אחראי? מה מחייב אותו?
כן,
אבל החובה שלו לשמור על הבהמה היא לא בגלל שהוא קיבל על עצמו שמירה על הבהמה. התורה אונסת אותך אחרי שאתה אמרת בנדר, הרי עליי, נכון שאת הנדר קיבלת ברצון, אבל את השמירה על הבהמה, את החיוב החיות שלך על הבהמה, זה לא קיבלת. אלא באה התורה ואומרת, תדע לך, אם זה ילך לאיבוד, אתה תצטרך להביא בגלל הנדר שלך. אתה לא קיבלת עליך אחריות מפורשת לשמור על הבהמה. בבקשה?
הבהמה היא לא העיקר פה,
העיקר פה זה הנדר, תגיד, העיקר פה זה הנדר, הנדר, הנדר הוא המחייב. אז בא הרמב״ם, שימו לב מה שקרה כאן, בא הרמב״ם וחידש, למד הרמב״ם פשט בגמרא. נחזור עכשיו לגמרא. הגמרא אומרת כך, הגמרא מצאה סתירה בברייתא. מצד אחד כתוב שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. חמץ של גוי אתה לא עובר עליו באיסור בל ייראה. מצד שני כתוב קיבל פקדונות מן הנוכרים, עובר בבל יימצא. סתירה. אומר הגמרא, לא קשיא, עד אקביל עליה אחריות, עד לא קביל על אחריו. אומרת הגמרא, כי דאמר לאורב לבני מחוזה, בעירו חמירה דבני חילה מבטייכו. מה פשט? למד הרמב״ם פשט, זה שיהודי מקבל מרצון אחריות על חמץ של נוכרי, זה לא חידוש, זה פשיטה. מדוע? כשאתה קבל מרצון, אז כמו שאמרנו, אפילו חכמים שחולקים על רבי שמעון בכל התורה כולם מודים שזה נחשב ממון שלך, כמו שראינו בהלכות עבודה זרה, כמו שראינו בהלכות עבודה זרה. אלא מה? אומרת הגמרא, אבל כשאני מדבר על קבלת אחריות, אני מדבר על קבלת אחריות באונס, כמו חמירה דבני חילה. בחמירה דבני חילה האחריות היא לא מרצון, האחריות היא מאונס, כמו שלמד הרמב״ם. אז שואלת הגמרא, אז איך המהלך של הגמרא? שואלת הגמרא, אניחא מילא למי ש... אז יש פה שתי לשונות בגמרא, שתי לשונות בגמרא. לשון ראשונה אומרת הגמרא, אניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. זאת אומרת, כל עוד מדובר על קבלת אחריות מרצון, אז זה לא שייך למחלוקת של רבי שמעון וחכמים, כמו שהסברנו. מדוע? כי המחלוקת של רבי שמעון וחכמים היא בנדר. בנדר זה לא קבלת אחריות מרצון. אבל ברגע שאתה בא ואומר חמירה דבני חילה, אז שם לפי הרמב״ם הרי מדובר באונס. אם מדובר באונס, אז שואלת הגמרא, כל זה יהיה טוב למי שסובר דבר הגורם לממון כממון, אבל מה נעשה עם מי שסובר דבר הגורם לממון לאו כממון? אומרת המראה, אין בעיה, יש פסוק, לא יימצא בבתיכם. גם למי שסובר לדעת חכמים, יש פה פסוק שאומר שאתה עובר אפילו באונס, אפילו לדעה הסוברת דבר הגורם לממון לאו כממון דלי. זה לשון ראשונה בגמרא. לשון שנייה בגמרא, אומרת הגמרא הפוך, אניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. אני מבין למה צריך פסוק, אלא לדעה הסוברת דבר הגורם לממון כממון דמי. שואלת הגמרא, למה צריך פסוק? אז מקודם שאלנו שאלה, מקודם שאלנו, הרי שאל התז, התז שאל, הרי לדעה הסוברת, למה הגמרא לא תרצה שמדובר באונס? הגמרא הייתה יכולה הרי אתה שאל, לפי הרמב״ם שסובר שבמקום שאתה עובר על בל ייראה ובל יימצא, אפילו אם אתה מקבל על עצמך, אפילו אם אתה לא מקבל על עצמך אחריות, אלא הגוי אונס אותך לקבל אחריות, גם אז אתה עובר, אז תגיד הגמרא שעל זה צריך פסוק. לפי מה שאנחנו עכשיו אומרים, אי אפשר. מדוע אי אפשר? לפי החשבון שלנו, כל הסוגיה מדברת רק על אונס. היא לא מדברת על מציאות רגילה של קבלת אחריות מרצון. בקבלת אחריות מרצון אין לנו בכלל בעיה. פשיטה שהוא עובר אליבא דכולי עלמא, כמו שאמרנו. אלא אם הסוגיה נזקקת כאן להיכנס למחלוקת של רבי שמעון וחכמים, זה רק בגלל שכל הסוגיה מסתובבת רק על אונס. אז אומרת הגמרא, מילא לדעה שסוברת דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, אני מבין שצריך פסוק, אבל למי שסובר דבר הגורם לממון כממון דמי, אז כמו שהסברנו, על מה מדובר? מדובר תמיד על אונס. ואף על פי שמדובר על אונס כמו נדר, נדר זה גם כן סוג של אונס, אז בכל זאת באה התורה ואומרת שזה נחשב ממון שלך. אז מה צריך פסוק כאן? זה שאלת הגמרא. ברור, על כל פנים לשיטת הרמב״ם, לשיטת הרמב״ם כל הדיון בסוגיה הוא רק על חמירה דבני חילה, ששם אין קבלת אחריות מרצון. בקבלת אחריות מרצון בכלל הסוגיה לא דנה, זה פשוט שוודאי וודאי הוא עובר. עכשיו שימו לב איך זה, איך זה בא לידי ביטוי ברמב״ם, בלשון של הרמב״ם, בלשון של הרמב״ם. אני אקרא לכם את הלשון ובזה נסיים. הרמב״ם כותב כך, הרמב״ם כותב כך: גוי שיפקיד חמצו אצל ישראל, אם קיבל עליו ישראל אחריות שאם עבד או נגנב ישלם לו דמיו, הרי זה חייב לבערו. הועיל וקיבל עליו אחריות, נעשה כשלו, נעשה כשלו. ואם לא קיבל עליו אחריות, מותר לקיימו אצלו ומותר לאכול ממנו אחר הפסח שברשות הגוי. בהלכה ד' כותב הרמב״ם,
זה גם כן שומר חינם.
בבקשה, רגע, הרמב״ם לא נכנס לשאלה שומר חינם או לא, הרמב״ם רק כתב הועיל וקיבל עליו אחריות, נעשה כשלו. בהלכה ד' כותב הרמב״ם: גוי אנס שיפקיד חמצו אצל ישראל, אם יודע הישראלי שאם עבד או נגנב מחייבו לשלמו וכופהו ואונסו לשלם, הרי זה חייב לבערו, שהרי נחשב כאילו הוא שלו. מקודם הוא כתב וקיבל עליו אחריות, נעשה קשר. לעומת זאת באנס הוא כותב שהרי נחשב כאילו הוא שלו. זה, יש מקום לדייק, אבל יש פה מקום לדייק דיוק עוד יותר חזק. רגע, עוד דקה אחת. הרמב״ם בהלכה ג' כותב, ואם לא קיבל עליו אחריות מותר לקיימו אצלו ומותר לאכול ממנו אחר הפסח שברשות הגוי. מותר לאכול, אם לא קיבל עליו אחריות מותר לקיימו אצלו ומותר לאכול ממנו אחרי הפסח. מדויק ברמב״ם, וכך דייק הפרי מגדים, שאם קיבל עליו אחריות אסור לאכול מהחמץ הזה אחרי הפסח, זה נקרא חמץ שעבר עליו הפסח. בהלכה ד' הרמב״ם את הסייג הזה לא הוסיף. הרמב״ם כותב במידה וגוי אנס אותי לקבל, כן, הרי זה חייב לבערו, שהרי נחשב כאילו הוא שלו, מפני שמחייבו האנס באחריותו. למה כאן הרמב״ם לא כתב, למה כאן הרמב״ם לא כתב את מה שהוא כתב כאן ביחס לחמץ שעבר עליו הפסח? מקודם מדויק בדבריו שאם הוא קיבל עליו אחריות אז הדין הוא שהוא זה יהיה בגדר חמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה. בגוי אנס הוא לא כתב.
אולי שתי ובנן.
לא, אז ממילא אז יש מקום לדייק ולומר שבאמת זהו ההבדל. ההבדל הוא שאם קיבלתי אחריות ברצון, כמו שאמרנו, זה לא שייך למחלוקת של רבי שמעון וחכמים. כולם מודים, גם חכמים מודים שזה נחשב שלי. אם קיבלתי אחריות, וממילא זה חמץ שעבר עליו הפסח. אבל אם זה היה באונס, זה לא נחשב שלי, כמו שאומרת הגמרא. אלא מה? באה התורה ואמרה שאני עובר על זה ובא להימצא. אבל זה לא שלו. כיוון שזה לא שלו, אז ממילא זה לא יהיה בגדר חמץ שעבר עליו הפסח. גם אם הוא קיבל עליו אחריות באונס, הרמב״ם כותב שהוא חייב לבאר. זה נכון, הוא חייב לבאר. אבל זה לא יהיה חמץ שעבר עליו הפסח. ולכן, אם הוא יחזיר את זה לגוי אחרי הפסח, אז אפשר יהיה ליהנות מזה אחרי הפסח. כך לכאורה אפשר לדייק בלשון הרמב״ם עד כאן.
אולי יש איזו הבחנה שלגבי עולם, נו,